הגורם האנושי. פודקאסט על נטוורקינג, יחסים בין אישיים ויצירת השפעה בסביבה המקצועית. עם גיל וג'ני.
אהלן, האם יצא לכם לחשוב עד כמה ניהול הזמן שלכם משפיע על איכות מערכות היחסים שלכם? יצא לכם לחוות תקופות מאוד עמוסות בקריירה שהשפיעו על היכולת שלכם לשדר מסרים בצורה נכונה לסביבה?
ברעיון שנשמע מיד עם שירה, שהיא אחת הבחורות היותר עסוקות שאנחנו מכירים, נגענו בדיוק בנקודות האלה ממש. דיברנו על האופן שבו פרודקטיביות ופוקוס למעשה משפיעים על מערכות היחסים שלנו בסביבה המקצועית, ביחסים מול שותפים, מול משקיעים כמובן, בעלי עניין. אז בואו נתחיל פשוט בלי עוד הקדמות ונהיה יעילים.
יאללה.
יא. אז אהלן, שירה.
שלום.
מה המצב?
בסדר גמור.
איזה כיף שאת פה.
כן, כיף לי להיות פה. מאוד מדוגם פה בבינתחומי.
כן,
תקשיב. כל השיוד חדיש.
אמרתי לך, את נכנסת פה לסיליקון ואלי, ואז ראית אוזניות. סתם.
האוזניות קצת מבאסות, אבל כן, אני משווה את זה לאוניברסיטת תל אביב ולעברית, איפה שלמדתי, וזה
עולם אחר.
יותר מודרני.
טוב שעשית לנו את העבודה והזכרת שאנחנו בבינתחומי. צריכים להגיד להם תודה על האירוח.
נכון, לגמרי.
למקום.
מאוד נדיב, כן.
טוב, אז יש תחושה שאין צורך לגמרי להציג אותך, אבל למען הסדר הטוב, מי שלא מכיר, את המנכ"לית של הסטארט-אפ Just Talk To, שגדלה מגיל צעיר על ברכי הטק הישראלי על כל גווניו. כבר בתיכון היית בתוכנית מחוננים, עשית תואר במדעי המחשב, גייסת ליחידת מודיעין, שירתת שם מספר שנים.
מצוב.
עשית תואר שני תוך כדי, גם כן במדעי המחשב. ולאחר מכן התפתחת בכל מיני חברות טכנולוגיות, כמנהלת מוצר, ארכיטקטית UX, ואחר כך גם עשית קריירה כעצמאית.
אמת, הכל נכון.
אז כיום, בנוסף לכל זה, את גם נשואה ואימא לשלושה ילדים, ואת כל זה את מצליחה איכשהו להחזיק ולשלב. יש משהו שלא אמרנו עלייך?
זה בגדול, sums it up, כן. אני מאוד הישגית, אז עשיתי צ'ק ווי על הרבה דברים.
אז בזה זה בא לידי ביטוי? גם. בריבוי של העיסוקים?
ריבוי של עיסוקים, והגם וגם הזה שדיברנו עליו קצת קודם, אבל כן, אני מאוד, יש לי את הפריבילגיה להשתעמם מהר ולעבור לדבר הבא שמעניין אותי. אז זה מה שעשיתי באופן די עקבי לאורך כל הקריירה.
השאלה הראשונה שלי אלייך, שירה, זה איך את מצליחה לנהל את הזמן שלך עם כל הדברים האלה שאת עושה, עם ילדים, עם סטארט-אפ, שזה ילד בפני עצמו.
נכון. ילד מספר 4 מאוד תובני.
כן, בדיוק. ואיך בעצם את מגיעה לרמת יעילות כזו, תוך קידום מספר פרויקטים בו זמנית, ומה בעצם ההקס שלך?
אני משוגעת. אני באמת, יש לי הקס של פרודקטיביטי ממש פיתחתי ושכללתי עם השנים. אני סופר סופר יעילה. מאוד חשוב לי שכל שעה שיש לי לתת, היא מקדמת את הדבר הכי אפקטיבי שיש לקדם באותו הרגע. אני עובדת עם איזה 6 או 7 קלנדרים פתוחים בו זמנית, אני אראה לכם, לא להיכנס, אנשים לפעמים נכנסים להיפר-ונטילציה כשהם רואים את הקלנדר שלי, אבל עובד, הוא נראה ככה, הדבר הזה לא סתם נראה ככה. כל מה שיש פה זה אינפורמציה. אין כאן רעש, זה לא כי זה לא מתוחזק, אני באמת, הכל פה רלוונטי.
אני ממש מזדהה עם זה.
והדרך שבה אני מנהלת את זה, זה עם הכלים שיש היום, שזה באמת, אני משתמשת בגוגל קלנדר.
אני רוצה למקד אותך רגע, אנחנו פחות, אני מכירה את ההתנהלות שלך ברמה הטכנית, אני יותר רוצה להבין ממך, מה ההתנהלות שלך ברמה הרגשית בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, את צריכה, בתוך העומס הזה, לדעת לתקשר את זה לבן זוג שלך, לילדים שלך, לסביבה שלך, לשותפים שלך לסטארט-אפ. איך את עושה את זה?
אני מתקשרת איתם כל הזמן, סביב הציפיות מהזמינות שלי. זה ממש נקודת חיכוך שחוזרת כל הזמן. והסיבה היא שאנשים שונים, בני אדם שונים, יש להם אסטרטגיות שונות סביב מה זה הדבר הזה זמן, וניהול זמן וזמינות. נגיד, אני בן אדם שנורא אוהב שהכל ממופה, והדרך שבה אני אוהבת לתת זמן לסביבה שלי, זה על ידי לקבוע איתם פגישה בקלנדר. עכשיו, יש אנשים שהדבר הזה הוא מאוד גס רוח בעיניהם. כאילו, מה זאת אומרת פגישה בקלנדר? כאילו, די, אני בעלך, אני חברה שלך, כאילו, תפני לי זמן. אבל אני לא יכולה, כי הזמן שלי באמת המתודולוגית מנוהל בקלנדר. ויש שם המון המון חיכוך, והרבה פעמים זה חיכוך שנשאר, כי הוא באמת יושב על איזשהו מיסמאץ' בין ציפיות וניואנסים סביב האתיקט הזה של איך מנהלים זמן. כן. הדרך שבה אני פותרת את זה, זה באמת שיחות מתמשכות סביב ניהול של הציפיות האלה.
אז בעצם את אומרת שאת חלק מהתאום ציפיות מול אנשים שקרובים אלייך, זה באמת סביב העניין הזה של כמה זמן אנחנו מקדישים אחד עבור השני.
זה כמה זמן ואיך זה קורה.
ואיך זה קורה.
ואם מישהו צריך אותי עכשיו, מה הוא עושה עם הדבר הזה?
ואיך מתקשרים את הדבר הזה?
כן.
את מרגישה את זה גם עם השותפים שלך?
כן. מסכנים, הם כולם סובלים. כל הסביבה שלי סובלת מה...
טוב, הם נכנסו לסטארט-אפ של פרודקטיביות, למה הם מצפים?
קודם כל כן.
תיאום ציפיות.
אבל איך שאנחנו פותרים את זה עם השותפים, זה שיש לנו בקלנדר כמה בלוקים של זמן, שהם פשוט, הם נקראים בלוק, הם חסומים, והקו-פאונדרים שלי יודעים שאם הם צריכים ממני משהו, אז הם סוגרים חלק מהבלוק, הם יודעים שהם צריכים לסגור את זה עם פגישה, ושהפגישה צריכה להיות אג'נדה, וזו הדרך שלהם לקחת זמן שלי.
אבל יש משהו גם מאוד מעניין שהזכרת עכשיו, את החוסר התפשרות הזאת מצידך על זה שהכל יהיה בתוך הלוז. זאת אומרת, אנשים סביבך צריכים להתאים את עצמם, ולא להפך.
אז הלוואי שזה היה עובד כל כך בקלות. עם השותפים שלי זה עובד...
ספרי לנו איך זה עובד, כן.
אבזורמים על זה. עם בעלי זה מאוד קשה. כי הרבה פעמים הוא רוצה לשתף אותי באיזה משהו סופר חשוב שקרה לו, וזה קרה לו ב-2:14 דקות, כאילו, ביום. עכשיו, אני ב-back-to-back meetings, עכשיו 3 שעות. זה צ'אלנג' רציני ממש, כאילו, כי הוא נורא נורא רוצה לספר לי משהו, ואני פשוט לא
זמינה.
אני לא זמינה בכלל לקלוט את המסר שיש לו משהו לספר לי. זאת אומרת, זה לא רק ש... זה לא מגיע לתודעה שלי, הסיפור הזה של... יש לי עכשיו משהו גדול לשתף.
כן.
אז כן, זה אישו מתמשך אצלנו, לא יכול להגיד שזה פתור. אנחנו כל הזמן עובדים על זה, וזה על המיסמץ' הזה, כי האופי של היום-יום שלו זה יום פתוח כזה, אין לו פגישות בכלל. הוא פשוט doing his thing. אז אם קורה שם משהו מאוד משמח...
אז הוא רוצה לשתף אותך.
כן. כן. בום, מסכן. סליחה, מאמי. אנחנו עובדים על זה באמת, על אמת. זה אחד האישוז שלנו הלא פתורים לאורך שנים בזוגיות.
כן. אז זו נקודה שהיא מאוד מעניינת וחשובה. אני מרגישה את זה שגם מול אנשים, גם בעבודה אפילו שלנו עם גיל, אנחנו מאוד עובדים על הנקודה הזאת של מתי אנחנו מדברים על מה, כמה זמן מקדישים לזה. וזו עבודה מתמשכת, וזה משהו שאני מאוד מאמינה בו באופן אישי. אני כן רוצה לשאול אותך, תראי, אני עדיין לא מנכ"לית של סטארט-אפ, אבל...
עוד יגיע.
אבל אני מכירה הרבה מנכ"ליות של סטארט-אפים, ובאופן כללי מנכ"לים גם של סטארט-אפים. ואני יודעת שמדובר בתפקיד שיש בו הרבה בדידות מצד אחד. ומצד שני, זה דורש גם יכולות תובלה וניהול צוות, מן הסתם גם יכולות בין אישיות מאוד גבוהות, אינטליגנציה רגשית מאוד גבוהה. אז איך מפתחים את היכולות האלה, למרות שזה... מצד אחד, כאילו, אני מרגישה שיש פה איזשהו דיסוננס. מצד אחד אני מאוד צריך להחזיק ומאוד לשדר משהו ספציפי, מצד שני אני צריך מאוד להכיל ולהיות שם ולשתף ולהוביל. איך זה עובד? איך מנהלים צוות בצורה
כזאת? אז אני יכולה להגיד שאני לא כל כך חווה את הדיסוננס הזה. אולי אני תמימה, אני כנראה נאיבית, כאילו, כי זה תחילת הדרך. אני גם לא חווה בדידות, אני ממש בן אדם שצריך אנשים מסביבו. אז כמו שאמרתי לכם קודם, רוב הזמן שלי הוא ממופה לפגישות עם בני אדם אחרים, אז אני מאוד משתפת מה עובר עליי, מה קשה לי, מה לא הולך טוב, מה כן הולך טוב. אז אין לי את הסיפור הזה, אבל אני ממש משתדלת שלא יהיה לי את הסיפור הזה של להחזיק ולתקשר החוצה משהו אחר ממה שיש בפנים, ולהעמיד פנים שהכל בסדר כשזה לא בסדר. אני מאוד מאוד משתדלת שלא לעשות את הדברים האלה. אז יש לי עוד... שכבה אחת פחות לנהל של כאילו להחזיק. ואני ממש מאמינה, זה הסגנון הניהולי שלי. כאילו הסגנון הניהולי שלי זה, הנה מה שיש. זה טוב, זה לא טוב, כאילו זה מה שיש כרגע, בואו נדבר על זה. וככה ניהלתי גם צוותים כשהייתי שכירה, וככה חנכתי את האנשים סביבי, והשתדלתי באמת להיות מאוד, to tell it like it is. והדרך שבה הגעתי ללהיות כזאת, זה באמת במסלול של התפתחות אישית. ופשוט ראיתי עם השנים שזה מה שעובד לי. כאילו, מה שעובד לי זה באמת להיות בהלימה עם מה שיש שם באותו הרגע. בין אם זה טוב, בין אם זה לא טוב.
מה שיש שם זה מה שאת חווה פנימית, רגשית?
כן. אוקיי. זה לא פנימית, זה ממש בחוץ. זה כאילו...
את ממש משקפת את זה החוץ ומתקשרת את הרגשות שלך לצוות.
אני מאוד מאוד בנוח עם פשוט להגיד מה קורה. בין אם זה טוב ובין אם זה רע. והסיבה שאני מאוד בנוח עם זה, ואני באמת מייחסת את זה להתפתחות האישית, זה כאילו, אם לי עכשיו קורה משהו, או קורה משהו בסטארט-אפ שלא הולך טוב, סביר מאוד להניח שזה ככה אצל כולם. כאילו, סביר מאוד להניח שאני לא מיוחדת בדבר הזה, שאין איזה משהו פונדמנטלי, עקרונית, דפוק אצלנו או אצלי. סביר מאוד להניח שזה איזשהו תהליך, או דילמה, או קושי, שכל הסטארט-אפים חווים.
יש משפט באנגלית, זאת אומרת, כשהגשם נופל, זה לא רק על גג של בן אדם אחד.
ממש ככה. ואם זה קורה אצלנו, אז בוא נדבר, בוא נכיר בזה, בוא נדבר על זה, בוא נבין איך ארגונים אחרים התמודדו עם זה. זאת אומרת, אני מאוד מאוד בנוח עם נקודות של קושי ומשבר, ובאמת לדבר אותם ולהתמודד איתם באופן שיתופי.
אני רוצה לקחת אותך אחורה, לא הרבה, כי באמת הילד הרביעי שלך, הסטארט-אפ, גדל מהר.
כן, כן. יש לו איזו תקופת גדילה עכשיו.
אבל
קפיצת גדילה.
באמת, כשהקמת את הסטארט-אפ, את חיפשתי איתך שותפים לדרך, והיה לך בסיס מאוד חזק של נטוורקינג במקרה שלך, גם מהצבא, גם מפרויקטים קודמים שעשית, אבל גם זה באמת, זה לא מבטיח אף פעם הצלחה של הקמה של צוות מאפס. יש כאן כל מיני אלמנטים של יכולות שכנוע, מנהיגות, אמון שנדרש בין אנשים. אז השאלה היא איך מייצרים בעצם שותפות מהסוג הזה, שאת גורמת לאנשים להבין את הרעיון שלך, ורותמת אותם ובעצם לקחת את הסיכון המאוד גבוה שאולי יש כאן.
אז קודם כל בואו נדבר על הסיכון בסטארט-אפ. בהרבה סטארט-אפים שאני מכירה, הרמת סיכון שהיזמים לוקחים, בטח אנחנו יזמים מבוגרים, אנחנו כאילו כבר סביב גיל 40, אני בת 37. הרמת סיכון לא גבוהה, באמת. צריך להבין שזה על קרקע של פריבילגיה. כאילו גם אני וגם השותפים שלי, אם הסטארט-אפ לא מצליח, וואלה, נמצא אולי רעיון אחר.
עוברים לפרויקט הבא, או
או נחזור לסחירות. חבר'ה מאוד בכירים, כאילו, שיכולים בכיף עכשיו ללכת ולנהל מחלקות של פיתוח. אז אין פה באמת סיכון. אז צריך לשים דברים על דיוקם.
זה חשוב מאוד שאת מציינת את זה. כי הרבה אנשים,
כן, כשאנחנו מדמיינים סטארט-אפ בדרך כלל, אנחנו מדמיינים את היזם הצעיר שעכשיו מנסה לגייס,
ללא ניסיון.
כן, בלי ניסיון, מנסה לגייס משקיעים, ובאמת
היזם הצעיר, בוגר היחידה הטכנולוגית שיוצא עם נטוורק מטורף ו8 שנות ניסיון, גם הוא לא לוקח סיכון מאוד גדול.
נכון.
אז זה משתנה, אז באמת יש כל מיני סוגי אופי של סטארט-אפ.
של סיכונים.
כן, סיפרתי לך בחוץ על מחקר שאני עובד עליו כרגע, באמת של אסטרטגיות כיענו חני של סטארט-אפים. אז באמת שמתי לב במחקר הזה שיש כל מיני סוגים, תתי סוגים של סטארט-אפים. אז כן, מעניין שאת מדייקת ואומרת באמת שאולי אלמנט של הסיכון עדיין לא נמצא כאן, אבל כן יש פה איזושהי, את לוקחת אנשים ביחד איתך ומוציאה אותם לאיזושהי הרפתקה.
הם באו לבד.
איך עושים את זה? לא בהכרח מהניסיון שלך, או לא רק מהסטארט-אפ הספציפי הזה. באופן כללי אולי, אם את יכולה לדבר קצת על איך עושים את זה.
אני יכולה לדבר על איך אני עשיתי את זה. אז קודם כל, תימרי, אני מכירה מגיל 13. עשינו ביחד בגרות במתמטיקה בכיתה י' כמו שני ילדים חננות. כבר אז התחלתי לעבוד על הנטוורק שלי מבלי שידעתי. ונשארנו בקשר, ו בקדנציה האחרונה שלנו בפלייטרקס, שהיה סטארט-אפ למשלוחי אוכל באמצעות רחפנים, אז עבדנו ממש כתף אל כתף במשך שנה. ולגמרי, האוטלוק שלנו היה, בוא נראה איך אנחנו עובדים ביחד, כי אם זה הולך טוב, אז בעתיד יש גם חבירה לצורך סטארט-אפ. זאת אומרת, זה היה באמת מהלך כזה של הסתכלות קדימה. ורותם, השותף השלישי, זה גם כן מישהו שעבדתי איתו לפני 10 שנים במדיה מיינד, וגם נשארנו בקשר. ואני חושבת שזה לא מקרי. זאת אומרת, יש לי לאורך הקריירה, פגשתי המון המון אנשים, כי קפצתי בין המון תפקידים ומקומות וארגונים, וסימנתי לי כאילו מי בא לי טוב. באמת, זה די קל לדעת מי בא טוב. כאילו, אם תחשבו על הקריירות שלכם, אז ותעלו בדעתכם את האנשים שהייתם רוצים לעבוד איתם. אז כשעושים את המחשבה הזאת, עולה רשימה די קצרה.
נכון.
של אנשים שכזה, וואלה, איתו הייתי מקימה משהו. ואני יכולה להגיד שבמחשבות שלי, עוד לפני ששיתפתי אנשים בסיפור הזה, גם אמרי וגם רותם היו ברשימה הזאת, ועוד כל מיני אנשים. האנשים שהיו ברשימה יודעים שהם ברשימה, והם יודעים שהם I'm out to get them.
גדל.
אז אם הכל יתכנס, אז נגייס גם אותם. וזה קורה, אני חושבת, כשאנשים הם במתאם גבוה הפריורית אחד מהשני. כאילו, מראש, סט הערכים דומה, ההסתכלות על העולם דומה, איך מתמודדים עם אתגרים ודילמות, האינטואיציה הולכת לאותם מקומות. ואז העניין הוא פשוט למצוא את האנשים האלה, לזהות אותם, ליצור איתם את הריליישנשיפ, לשמר אותה, ולהפשיל אותה.
איך משמרים את הריליישנשיפ הזה? כי אני מבינה אותך במקום ההתחלתי, זה משהו שאני גם מרגישה, יש הרבה אנשים, צריך העניין, גם גיל או אנשים אחרים שאני עובדת איתם, שאני אומרת, וואו, ממש נעים לי לעבוד איתם, אני מרגישה שאנחנו like-minded, אני מרגישה שאנחנו מדברים את אותו השיח ורואים את העולם בצורה דומה, אנחנו יכולים לדבר שנייה על איזה נושא, להציף אותו ולהגיד, אוקיי, תוך חצי שנייה אנחנו קולטים אחד את השני, מה המסר שאנחנו רוצים להעביר, ואני אומרת, זה בן אדם שאני רוצה לעבוד איתו.
מדהים.
אבל זה דבר אחד. מה קורה אחר כך? איך את משמרת את זה לטווח הארוך?
לא קשה. זהו.
אני חושבת שפה יש אתגר.
האם יש מישהו כזה בחיים שלך, שהיה לכם את הווייב הטוב הזה, וזה נשבר או נעלם?
זה יכול לקרות.
הרי זה הדדי.
זה הרבה פעמים יכול לקרות.
לא מתחזקים את הקשר.
כן, או שלא מתחזקים את הקשר, או שקורים כל מיני דברים שהם חיצוניים ליחסים האלה.
כן.
אותו דבר, אבל אולי דווקא לא במקום של שיתופי פעולה בין השותפים, אלא יותר על הפן החיצוני. בעצם ייצרת פה איזשהו ברנד, איזשהו מוניטין.
שנקרא שירה.
כן.
שגורם באמת לאנשים לרצות לעבוד איתך ולתת בך אמון, לפעמים עוד לפני שהם פוגשים אותך.
מדהים. קודם כל, כיף לשמוע.
אז איך זה קורה? איך הצלחת לייצר את הדבר הזה?
אני קשקשנית. אני מאוד out there. אני שמה את עצמי כל הזמן במרכז. אני עושה את זה מגיל מאוד צעיר. אני אוהבת את זה פשוט. אני אוהבת להיות במרכז.
מה זה אומר להיות במרכז?
לדבר בפייסבוק, לענות על שאלות, ליזום פרויקטים, להקים דברים, לחבור לאנשים שהם בטופ של הקהילה או של הארגון ולעזור
להם. טוב, אז אפשר לעשות פרק בפני עצמו.
אפשר.
על מה זה אומר להיות במרכז.
אבל אני עושה את זה באופן טבעי, אני חושבת שזה יושב על תכונת אישיות שפשוט קיימת באחוז מסוים של האוכלוסייה. אני יודעת כי הם כולם באים ל-Just Talk To בתור לקוחות. אבל זה אנשים כאלה שבאופן טבעי הם נטוורקרים, הם מחברים בין אנשים, הם יוזמים, הם בדרך כלל רחבים על כמה תחומים. אני לא חושבת שאני מיוחדת בהקשר הזה, אני פשוט חושבת שאני מחזיקה באישיות הזאת, וקל לי גם לראות אנשים אחרים שמחזיקים בפרופיל דומה. אני גם ככה מגייסת ל-Just Talk To.
ואנשים האלה,
בדיוק. ואנשים האלה בדרך כלל פשוט מתברגים לאזורים האלה בתוך האוכלוסייה שהם נמצאים בה. זאת אומרת, זה מישהי שהיא הייתה צופיפניקית בתיכון, ומשה כיתש בצבא, ואחמשית במשרת מלצרות שלה, כאילו, אנשים עם התכונת אישיות הזאת, היא פשוט מגיעים למקומות האלה. אז אני לא יודעת להגיד לך, אני יודעת לפרוט ולנתח מה אני עושה, אבל אני לא עושה, אני פשוט, follow the dopamine, זה נקרא. אני הולכת לאן שהאישיות שלי לוקחת, כאילו, מה שבאופן טבעי מעניין אותי.
כן.
כשאלת follow-up, אני שאלתך באמת על העניין הזה של אוקיי, אז כן, הצלחת לייצר את המותג הזה שרוכש אמון בצורה רחבה, אבל מה קורה לגבי אנשים שאולי מתקשים לייצר את הביטחון הזה בעצמך ובעשייה שלהם? אז מה נותן לך כוח להמשיך בתוך עשייה כל כך אינטנסיבית? ואיזה טיפ היית נותנת לאנשים כאלה שמתקשים באמת להיות, לשים את עצמם לחבר מרכז?
קודם כל, אני ממש מאמינה שצריך לשחק את הקלפים החזקים שלך. כאילו, במקרה אצלי, זה ממש קלף חזק שיש לי, כחלק מהפריבילגיה שיש לי, יש לי גם את התכונה הזאת. אני מאוד בנוח עם לשים את עצמי במרכז. עכשיו, לא כולם כאלה, ולא חייבים להיות כאלה. זאת אומרת, אני סטרונגלי מאמינה שאם מישהו הוא לא כזה, ולא נוח לו להיות במרכז ולתפוס את אור הזרקורים, ממש, אני לא אתן שום מצב בסגנון של תעשה את זה בכל זאת. כאילו, ממש לא.
אז מה כן? מה במקום?
תזהה איפה כן הקלפים החזקים שלך, ואם הגעת להיות מנכ״ל או מוביל או מישהו שבעמדה הזאת, תזהה מה כן חזק אצלך. אם הגעת, סימן שמשהו חזק, משהו שירת אותך. אולי אתה מאוד חזק טכנולוגית, אולי אתה מאוד חזק, יש לך חוש ביזנס, או יכולות נטוורקינג שהן לאו דווקא פומביות, אלא יותר בצד האינטרוברטי של דברים, של באמת מכירה לא מעט כאלה. אז לעשות את זה? זאת אומרת...
אני כן אשמח להוסיף על זה רגע, שאני מסכימה שצריך מאוד להבין את החוזקות שלך, ויחד עם זאת, הרבה אנשים הם לא שירה ולא מכירים אותם. והשאלה היא, איך אני עכשיו בן אדם שלא מכירים אותי, ולא יודעים מי אני, ואין לי רשת נטוורקינג חזקה, אני כרגע רוצה או להיכנס למקום עבודה שמאוד מאוד נחשב בעיניי, שאני מאוד חושק בו, או שאני רוצה עכשיו להקים איזשהו מיזם שלי. לא משנה, עסקי, חברתי, זה שתי כיוונים שבטח אנשים בארץ שואפים להגיע אליהם. אז איך אני בכלל ניגש לזה, בלי כל הפריבילגיות האלה, שעד באתי איתם, ודווקא מעניין לשאול אותך את זה, כי את כל הזמן אומרת, אני הגעתי עם איזושהי פריבילגיה, והיה לי את הנטוורקינג, והיה לי את היכולות, והיה לי את התמיכה מהמשפחה, ומפה ומשם.
יש ממש סיבה חשובה כן. שאני מקפידה לציין את זה.
נכון.
כי זה באמת... זה לא כוחות, זאת אומרת, מי שמגיע עם נתוני פתיחה יותר טובים, סיכוי הצלחה שלו יותר גבוהים, זה ממש אמת של המציאות. היא אמת שלא כל כך כיף אולי לשמוע, אבל היא באמת, זו המציאות. אני מאמינה גם בחיבור עמוק למציאות כפי שהיא.
נכון.
אז זה לא באמת אותה הזדמנות למישהו שמגיע. הנה, אנחנו שומעים פה בבינתחומי, בסדר? כאילו, אנשים שהגיעו ללמוד פה והתקבלו והיה להם... גם את התמיכה המשפחתית בכלל, to consider, כאילו, שזה יהיה בכלל על השולחן, וגם להתקבל ולשלם את השכר לימוד, ולעבור את השלוש שנים, כנראה, לגור בבית, ולהתאמך על ידי המשפחה. הסיכויים שלהם להצליח הם באמת יותר גבוהים ממישהו שלא היה לו את כל הדברים האלה כנקודת פתיחה. אז קודם כל חשוב, לי חשוב לשים את זה על השולחן. זה לא שאתם תסתכלו על מה שאני עושה, ותנתחו את זה, ותגידו, אני אעשה ככה וככה וככה, את הצעדים ששירה עושה. ואז זה יעבוד. זה לא כל כך פשוט.
זה לא כוחות, כי כל אחד מגיע מרקע שונה. ואני בכוונה מתעקשת נכון. על הנקודה הזאת, שגם את מדברת עליה כל הזמן, וגם שאני ואת ישבנו, דיברנו עליה, של איך אני, עכשיו אני בן אדם מודע, אוקיי? אני כבר בן אדם מודע, זה כבר נקודת פתיחה שהיא יותר טובה מאנשים שלא מודעים לסיטואציה שלהם, ורק בשלב החולם עדיין. אז בן אדם הוא גם בן אדם חולם לצורך העניין, וגם יש לו שאיפה עכשיו להיכנס לחברת אייטק, הוא מגיע מאיזשהו רקע שאינו פריבילגי. איך הוא יכול להתגבר על נקודת הפתיחה שלו בשלוש צעדים ראשונים לצורך העניין?
הוא צריך לעבוד קשה יותר ממישהו שכן מגיע עם נקודת פתיחה טובה. בסופו של דבר צריך להבין מה המעסיק מחפש. המעסיק מחפש דבר מאוד פשוט, הוא מחפש להעסיק את המקסימום טלנט במינימום כסף. וצריך להופיע בעיני המעסיק בתור מישהו שהוא מאץ' טוב לתנאים האלה. איך שעושים את זה? זה באמת רוכשים את הטלנט. זאת אומרת, עובדים בחברה דומה, מתפשרים על שכר, משקיעים בלימודים או בקורסים או בהכשרות, יוזמים מיזמים על חשבון הזמן הפרטי, והמיזמים האלה הם בהלימה למה שהמעסיק מחפש. כל מיני דברים כאלה שהם סיגנלים עבור מעסיק, הבן אדם הזה, וואלה, הוא עשה מספיק בשביל שאני ארגיש בנוח להשתכנע, שיהיה כאן מאץ' טוב. וצריך באמת לעבוד קשה יותר.
ומה הבן אדם הזה יכול לעשות מבחינת היחסים העסקיים המקצועיים יותר שהוא מפתח בתחום? האם את חושבת שאני צריך עכשיו להתחבר למנהלים, או אני צריך פשוט להכיר אנשים שעושים את מה שאני רוצה לעשות? כאילו, על מה צריך להיות הפוקוס? אנחנו פה ביעילות היום, אז על מה צריך להיות הפוקוס?
אז אני אפילו חושבת שבכלל לא צריך להיות פוקוס, צריך להיות הפוך. צריך להיות מתקף להמון כיוונים שונים, שכולם פחות או יותר בווקטור של, לצורך העניין, להתקבל למקום עבודה, או להיכנס להייטק. גם לדבר בפייסבוק, וגם להרצות על משהו שאת מבינה בו, וגם להתראיין בפודקאסט, וגם להקים פודקאסט, וגם אולי לעשות סקר שכר, וגם אולי להגיב לאנשים בפייסבוק שלהם, כאילו, או בפלטפורמות אחרות. זאת אומרת, לעשות המון 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 דברים שפותחים כל מיני דלתות רנדומליות, ולדבר הזה יש איכות של ריבית דריבית. כאילו, פתאום מישהו שפגשת פה, ומישהו שפגשת שם, הם מכירים אחד את השני, ושניהם מכירים אותך. אני פותחת כל דלת אפשרית. והדברים בסוף, כאילו, ההזדמנויות פשוט נקרות בדרכי, כי עשיתי 1,000 דברים, ולא יודעת מה, 5% מהם נוצרה שם הזדמנות. אבל 5% מ-1,000 דברים שעשיתי, כאילו זה כבר נהיה משמעותי.
הייתי מוסיף את זה באמת העניין של לשמור על אורך רוח, ולכוון לטווח הארוך. זאת אומרת,
ממש להתמיד בדבר הזה.
כן, כי זה מרתון.
זה משחק של מספרים.
כן, בסופו של דבר זה לא... לראות לכל הכיוונים, ובסוף משהו מתרום מכל זה מתי שהוא יגיע.
כן,
אני
חייבת להגיד גם ש... תחשבו מה זה לשלוח קורות חיים, נכון? אתה שולח קורות חיים.
יפה.
ל-15-20 ארגונים, אתה יורה לכל הכיוונים.
נכון.
ומשהו בסוף מתכנס.
יש משמעות מאוד גדולה לתהליך הזה של כניסה לפוקוס ויציאה מפוקוס. כי כשאתה יוצא מהפוקוס ואתה רגע מרשה לעצמך להתפזר, נגיד אם את עכשיו ביום של דיפ וורק, אז בטוח את עושה לעצמך איזה כמה דקות שאת פשוט כאילו חושבת על דברים אחרים, והדבר הזה הוא עוזר להתפקס אחר כך יותר טוב. יש את הסיפור הידוע, אני לא זוכרת... מי עשה את זה? ניוטון נראה לי? לא יודעת, איזושהי דמות כזאת היא, שמשהו היה עושה, הוא היה מחזיק ביד שלו כזה עט או משהו, מפתחות נראה לי, משהו מרשרש, שהיה עובד ממש ממש חזק על איזה רעיון, היה מתיישב על הכיסא, נרדם, ושהדבר המרשרש הזה היה נופל, הוא היה מתעורר, חוזר לעבוד. והדבר הזה, המנוחה הזאת כביכול, היציאה מהפוקוס וחזרה לפוקוס, הייתה עוזרת לו להיות הרבה יותר יצירתי, הרבה יותר יעיל בעשייה שלו, וביכולת שלו לפתור בעיות. ואני חושבת שהדבר הזה הוא מאוד מתקשר למערכות יחסים, מהנקודה הזאת שלפעמים אתה צריך לפנות לכל מיני אנשים, שאתה לאו דווקא יודע מה יצא מזה אחר כך, אבל כן באיזושהי ספרה של תחום עניין שמעניין אותך, לא סתם להתפזר. ויש תקופות שאתה הרבה יותר מתמקד עם מי אתה נפגש וכמה אתה נפגש והאם בכלל אתה נפגש, כי לפעמים פגישות יכולות להיות מאוד דיסטרפטיב ולגמרי להוריד אותך ממה שאתה צריך להתפקס עליו.
אז זה ממש תלוי מה מנסים להשיג. אני חושבת שפוקוס צריך להביא אותו לשולחן כשהמטרה מאוד 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 ספציפית. להתקבל לחברה הזאת, לתפקיד הזה. ואז את רוצה כאילו לדבר בדיוק עם אנשים שעשו כבר את התפקיד, ולכוון את הקורות חיים שלך בדיוק לאופי של החברה ולמה שמחפשים. אבל זה לא בדרך כלל מה שבני אדם עושים. בדרך כלל הם רוצים להיכנס להייטק, או להתקבל לתפקיד הראשון שלהם בתור, לא יודעת מה, ג'וניור פרודקט מנג'ר. ואז שם באמת לא צריך פוקוס. אז צריך הפוך את הרחב הזה. בוא נשלח ל-30 מקומות, בוא נשב לקוס קפה עם כל הפרודקט מנג'רס שאני מכיר. כאילו, כן. משחק של אינומרציה. וזה באמת תלוי במטרה.
כן, זה מאוד מעניין. אני מנסה לחשוב לאן עוד אפשר לקחת את זה, אבל זה מאוד מעניין מה שאת אומרת על כמה זה חשוב לדעת. קודם דיברת על היציאה מפוקוס, אבל על מה להתמקד עכשיו. זאת אומרת, מה בתוך כל מה שאני עושה כרגע, יכול להביא אותי להגשמה של המטרות שלי. אז אני חושב שזה משהו שרלוונטי גם למנכ״ל של סטארט-אפ, גם לבעלים, וגם באמת למי שמתחיל משרד ג'וניור עכשיו. זה בכל הלבלים.
סופר סופר חשוב, ותמיד כדאי שיהיה איזשהו, גם מטרה טקטית כרגע מה אני מנסה להשיג, וגם טיפה איזה ויז'ן לונג טרם של כאילו, מה ההקשר הכללי של מה אני עושה פה, כאילו.
בפגישה הזאת.
את עושה את זה דרך אגב, באמת, את מתכננת עם עצמך, איפה את רואה את עצמך? בטווח הבא, זה קורה.
כן, אני עושה את זה. גם טקטית, מה זאת הפגישה? מה האג'נדה שלה? מה אני רוצה להשיג בסוף הפגישה? אני שונאת פגישות בלי אג'נדה. מתפקשש לי לפעמים ונוצרת פגישה בלי אג'נדה. אני לא אוהבת את זה, כי זה מרגישה שאני מבזבזת את הזמן גם שלי וגם של הבן אדם.
אני מדבר יותר על התכנון לטווח הארוך.
וגם בטווח הארוך, כן, בטח. כאילו, סטארט-אפ זה משחק יחסית מובנה. יש לו מטרות טווח ארוך מאוד ברורות. הוא רוצה להכפיל את עצמו כל איקס חודשים בשביל להגיע בסוף ליוניקורן. וכאילו, אם תאסוף 10 סטארט-אפיסטים מהרחוב, הם כולם יגידו לך שזה, כן. אלה כללי המשחק.
לא, אבל השאלה שלי, אם באמת את עומדת ביעדים שאת מציבה לעצמך עד עכשיו, זאת אומרת, מבחינת איך שהדברים מתגלגים, תכננת את התוכניות, את מרגישה שזה פולפיני יצר?
יש משפט יפה. The plan is useless, planning is everything. כאילו, באמת, לתכנן את התוכנית גורם לך לחשוב על בדיוק לאן אתה רוצה להגיע, ואיך אתה הולך להגיע, והאם יש לך את המשאבים להגיע, ואם אין לך, אז איך תביא אותם. אבל אז שום דבר לא קורה לפי התוכנית. כאילו, פתאום מגיעה איזו הזדמנות אחרת, פתאום מגיעה איזה משהו שטורף את הקלפים, וסטארט-אפ זה דבר שצריך להיות בטח בתחילת הדרך, מאוד 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 תגובתי לדברים האלה.
אני שאלת לך על עוד משהו שנוגע כמעט לכל סטארט-אפ, וזה העניין של באמת לשמור על מערכת יחסים עם משקיעים.
סופר אולי, חשוב, כן.
כן. טוב, חבל על הזמן, אבל בואי נדבר על זה. איך בעצם מייצרים ומנהלים מערכות יחסים כאלו? איך שומרים על יחסים מאוזנים עם משקיעים?
וואלה, אני לא יודעת. אני לא עשיתי את זה מספיק זמן בשביל להגיד לך שאני יודעת איך עושים את זה. אני יכולה להגיד לך מה אנחנו עושים. גם אני עם המשקיעים, בדרך כלל יש לי פגישה איתם אחת ל-X זמן, אחת לחודש, משהו כזה. פשוט ברמה של עדכונים ו... קצת לשתף מה קורה, לספר להם איפה אנחנו עומדים, מה אנחנו צריכים. הרבה פעמים משקיעים גם יכולים לעזור עם אינטרוז, עם אולי לשים עוד השקעה. אני מנהלת קבוצת פייסבוק שנקראת Just Talk to Friends, ושם הוספתי את כל המשקיעים שלנו, את כל היועצים שלנו, אנשים שאני מעריכה את הפידבק שלהם. יש לי שם גם כמה פשוט חברים שרציתי כזה שיחוו מקרוב איך זה נראה להקים סטארט-אפ, כי אני צופה שהם יקימו מתישהו בעתיד הקרוב, אז שיהיה להם כזה קצת insights לאיך זה נראה, וגם שם אני כל הזמן משתפת בדילמות, בהתקדמות שלנו, בדברים טובים שקורים, אז גם זה איזשהו קרקע ל-relationship, וסטארט-אפ בדרך כלל מוציא, זה נקרא investor update, investor and friends update, אחת ל-X זמן, בדרך כלל אחת לחודש, של כזה, טוב, הנה מה שקרה בחודש הקודם, וגם זה מין מהלך כזה של לעשות מין touch base כזה עם כל עם כל החברים של הסטארט-אפ, עם כל מי שבא איתו במגע. אז יש ממש נהלים כאלה, פרוטוקולים, ומעבר לזה, אני פשוט, המשקיעים בשלב הזה, זה אנשים שהם חברים שלי בפייסבוק, כאילו, זה friends and family, זה אנשים שאני באה ומתייעצת איתם אם צריך משהו. אז הריליישנשיפ עכשיו הוא יחסית הדוק, אני מאמינה שכשנגדל זה לא יהיה ככה, ואז I'll figure it out.
אבל זאת אסטרטגיה מאוד מעניינת, להפוך את המשקיעים נכון. לחברים.
נכון. זה הפוך. זה להפוך את החברים למשקיעים.
כן. זה vice versa כזה, כן.
אני מאוד מאמינה בזה. אני באמת מאמינה ב... זה כנראה גם נאיבי, אבל שגם האנשים שעובדים איתי בסטארט-אפ הם כאילו הריליישנשיפ שם הוא חברי.
אני הבנתי שאתה חייב להיות טיפה נאיבי כדי להקים סטארט-אפ.
יכול להיות שזה הנאיבית שלי מתבטאת פה. אבל כן, כאילו, זה באמת friends and family בשלב הזה. וכן, אנחנו חברים בפייסבוק, במיילים, עניינים.
זה מדהים, זה מתקשר באמת לנקודה הזאת שכבר הגעת עם נטוורק שהוא מאוד חזק, של אנשים שהם חברים, שאת יכולה להפוך אותם למשקיעים. הרבה פעמים באמת זה הפוך, זה איך הופכים את המשקיע למשפחה וחבר, שזה מילים מאוד מאוד עוצמתיות וגדולות.
כן, לא צריך להגזים.
בדיוק. אז זה משהו שאני... שוב, המקרה שלך הוא מאוד ספציפי. אני תוהה איך אנשים שלא מכירים, שעכשיו הבן אדם הזה השקיע בי את הכסף שלו, ואני צריכה להראות לו כל הזמן, כל חודש, כל כמה חודשים, את הצמיחה שאני עושה, את השימוש החכם שאני עושה בכסף שלו, זה מערכת יחסים שהיא מתבססת על משהו בדרך כלל שהוא מאוד מאוד ספציפי, מאוד קונקרטי, מאוד... business wise, ואיך לתוך הדבר הזה אני מצליח להכניס רגש ומקום של אנושיות ומקום של הבנה ומקום של נוחות לבוא ולהתייעץ, כי בסוף זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב וקריטי בסטארט-אפ, כמו יחסים בין השותפים. אני כאילו, ממה שאני מכירה, אתה מתחתן עם המשקיעים שלך, ואם הדבר הזה לא עובד טוב, זה יכול להיות מאוד בעייתי לשני הצדדים.
אז אני לא יודעת להגיד על זה פשוט, כי אנחנו לא בשלב הזה, אני גם לא אוהבת לדבר על דברים שאני לא מבינה בהם. אין לי מושג. נראה איך זה יהיה, ונתמודד אז. כאילו, באמת עכשיו הריליישנשיפ עם כל המשקיעים הוא מאוד מאוד חם וידידותי, אבל את יודעת, יכול להיות שזה הנימון פיריד כזה, ודברים לא ילכו הכי חלק. אני שומעת כל מיני סיפורים על טאקלים עם משקיעים, ובאמת ניגודי אינטרסים, ואני לגמרי רואה את זה קורה פשוט, כי זאת הסטטיסטיקה. כאילו, אבל עוד לא יצא לי לחוות בעצמי, אז אני לא יודעת להגיד לך איך מתמודדים עם זה, ומה עושים.
כן.
טוב, יש לנו שאלה קבועה שאנחנו תמיד שואלים
תביא.
בסוף הפרק.
מה, הגענו לסוף?
זו הייתה הדרך שלי להגיד שהגענו לסוף.
טוב,
כן.
עבר בצ'יק.
לגמרי, לא, זה בשנייה, כן, אין מה להגיד. אבל היה כיף.
נכון.
אם היית יכולה להעביר מסר אחד מהניסיון שלך, שהכי חשוב בעינייך כדי לייצר מערכת יחסים, שהיא טובה ובריאה ומביאה ערך לשני הצדדים ופותחת אופציה לשיתופי פעולה עתידיים, מה זה היה?
מסר מאוד חשוב. מערכת יחסים, כל מערכת יחסים, זה דבר שמצריך עבודה ותחזוקה מתמדת. זה לא קסם, זה לא משהו מים, גם אם שני אנשים מגיעים עם מתאם מאוד גבוה מראש, כל הזמן צריך לעבוד בזה. לדאוג שאין משקעים, לדאוג שחיכוכים נפטרים, לדאוג שאישוז, אפילו אם הם לא פתורים, הם על השולחן, מתוקשרים, מדוברים, acknowledged. לפנות לעזרה חיצונית, אם צריך, בשביל ליישב דילמות, אם לא מצליחים לבד. ובעיקר, באמת להשקיע את העבודה שצריך בשביל לטפח את את הרילשנשיפ. לא לקחת כמובן מאליו שזה פשוט עובד.
אני חושבת שזו נקודה שהרבה אנשים מפחדים ליישם אותה, לעזר בגורם חיצוני. ונקודה שבעיניי היא מאוד מאוד משמעותית. אני כן רוצה להגיד, שירה, שהיה מרתק, ובאמת, תודה ענקית.
כן, איזה כיף שבאת.
תודה שהרחתם אותי.
ממש עד לכאן, עד לבינתחומי. ותודה לכם המאזינים והמאזינות שהייתם איתנו. אתם יכולים למצוא כמובן אותנו ואת שירה בפייסבוק, אותנו באינסטגרם וביוטיוב, את שירה נראה לי פחות באינסטגרם וביוטיוב.
אני זקנה כבר.
אז אנחנו נשים את הלינקים כמו תמיד בתיאור כאן של הפרק, וכמובן אנחנו תמיד שמחים לשמוע מכם. אם אתם מרגישים שהפרק הזה יכול לתת ערך למישהו, למישהי שאתם מכירים, בבקשה תשלחו להם אותו. זה סופר משמעותי. וזהו, שירה, היה וייבס.
היה לגמרי. אולי עוד נקים משהו ביחד.
לגמרי. תודה רבה.
תודה רבה, שירה.
יאללה, ביי.
ביי.